הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
Soiros osha shuoi olvozovad ti beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום חמישי, כוח במנחם אב תשע"ח, כ"ח במנחם אב תשע"ח, מסכת זבחים. שימו לב, שני דפים, דפים קוף י"ח וקוף י"ט של המסכת. ולמה? כי מחר בעזרת השם ובישועתו, יום שישי ערב ראש חודש אלול, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, נחגוג כאן ברדיו קול חי את סיום מסכת זבחים, המסכת הראשונה שבסדר קודשים על 120 דפיה, מסכת שאנו עמלים ועוסקים בה בעזרת השם ובישועתו בארבעה חודשים האחרונים מאז חול המועד פסח תשע"ח. מסכת שכולה ערגה לבניין בית המקדש, העלאת קורבנות לריח ניחוח לפני השם. ראי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבודך בעיראה כימי עולם וכשנים קדמוניות. ומחר בעזרת השם ובישועתו יהיה האות הזה.
אני יודע שבית המקדש השלישי אינוי בנוי מיבוני, הוא בנוי מדמויס. ריבונו של עולם, אני יודע שבית המקדש השלישי אינוי בנוי מיבוני, הוא בנוי מדמויס. ועם כל מה שאתה צריך רק גוידי מואחס, ועם כל מה שאתה צריך רק גוידי מואחס. בבקושו כך שלי, בבקושו כך שלי, ריבונוי שלו אילום, שוכח שלי, ריבונו של עולם, קח שלי. ריבונו של עולם, אני יודע שבית המקדש השלישי אינו בנוי מאבנים, הוא בנוי מדמויס. אוי ריבונו של עולם, אני יודע שבית המקדש השלישי אינו בנוי מאבנים, הוא בנוי שוכח שלי, ריבונו של עולם, קח שלי. איי איי, בבקשה שוכח שלי, בבקשה שוכח שלי, אוי ריבונו של עולם, קח שלי. שפד דאס נישט מיר,
אברהם פריד הנפלא והמרגש עוזר לנו להתכונן התרגשות ובשמחה לשמחת התורה מחר בעזרת השם עם סיום מסכת זבחים. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא יהיה רע דבר תקלה לי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול והוא היה בדף קי"ז במסכת זבחים. נשיב כעת במסגרת השינון והחזרה על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה הייתה אילו מחנות היו בשילו והתשובה? ג' מחנות, אבל עניין קליטת ההורג בשגגה לא נהגה שם תורת מחנה לוויה. שאלה שנייה, מניין שגם במדבר קלט מחנה לוויה את הגולים והתשובה, משום שנאמר לך בחייך, מקום במקומך אפילו במחנה לוויה, אשר ינוס שמה מלמד שהיו גולים במדבר והיינו למחנה לוויה. שאלה שלישית, בן לוי שגלה לתוך פלחו, מניין שפלחו קולטו, והתשובה שנאמר כי ועיר מקלטו ישב, עיר שקלטתו כבר. שאלה רביעית, האם יכול לגלות לתוך פלחו לכתחילה ומה הגבלות שיש בזה והתשובה? לרשי רק בדיעבד לתוספות גם לכתחילה, אלא שאם גלה בעירו אינו יכול לצאת מתחומו ולחזור לשכונה שיצא ממנה, ואילו בעיר אחרת יכול ללכת בחולה. שאלה חמישית, האם קורבן מנחה קרב בבמה והתשובה לרבי מאיר קרב לחכמים לא? והשאלה האחרונה לדף קי"ז, האם קורבנות נזירות קריבים בבמה והתשובה בעולה ושלמי נזיר לרבי מאיר כן לחכמים לא? אבל חטאת ואשם לכולי אלמה אין קריבים בבמה. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה הודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף קי"ז במסכת זבחים. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי אל עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי בשבוע, כוח במנחם אב תשע"ח, עיקר וטורף העניין הוא לימוד. שני הדפים היומיים שלנו, לכבוד חג שמחת תורה חל מחר עם סיום מסכת זבחים, אם כן שני הדפים היומיים שלנו היום, הם דפים קי"ח וקי"ט במסכת זבחים. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים ללמוד בדף קי"ח עמוד א', 10 שורות מתחילת הדף בנקודותיים ומן המילים אמר מר רבי שמעון אומר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. הביאה הגמרא לאל בדף קי"ז עמוד א' ברייתא שנאמר בכך, כל קורבן שאינו חובה אלא נידר ונידב, כלומר בא בנדר ובנדבה, היה קרב בבמה הקטנה ואילו בבמה הגדולה הקריבו הציבור קורבנות חובה. וקורבנות שאין נידר ונידב, שאינם באים בנדר ובנדבה, כגון חטאות והאשמות של יחיד שהם קורבנות חובה, אין קרב בבמה הקטנה וגם לא בגדולה. הוסיפה הברייתא קורבן מנחה ונזירות, נזירות הכוונה קורבנות שמביא הנזיר שנטמע או בתום ימי נזירותו בטהרה, קריבים בבמה הקטנה, משום שגם הם באים בנדר ובנדבה, שרי הוא קיבל על עצמו את הנזירות. אלו הם דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים לא קרבו בבמת יחיד, אלא עולות ושלמים בלבד, אבל לא הקריבו מנחות ולא קורבנות נזירות. רבי יהודה אומר, כל שהציבור והיחיד מקריבים באוהל מועד שבמדבר, מקריבים באוהל מועד שבגלגל. שואלת הברייתא אם כן לפי רבי יהודה מה ההבדל בין הזמן של אוהל מועד שבמדבר לבין הזמן של אוהל מועד שבגלגל? משיבה הברייתא, בזמן של אוהל מועד שבמדבר לא היו במות מותרות, אבל בזמן אוהל מועד שבגלגל היו הבמות מותרות. ובמתו, אבל במת יחיד שבנה בראש גגו לא היה מקריב עליה, אלא עולה ושלמים. וחכמים אומרים, כל שהציבור מקריבים באוהל מועד שבמדבר, מקריבים הציבור באוהל מועד שבגלגל. וכאן וכאן, בין בבמת יחיד, בין בבמת ציבור, לא קרבו קורבנות יחיד אלא עולה ושלמים בלבד ולא מנחות ונזירות. רבי שמעון אומר שאף ציבור לא הקריבו בבמה גדולה אלא פסחים וחובות שקבעו עליהם זמן כגון תמידים ומוספים ולא פרי עליהם דבר של ציבור ולא סעירי עבודה זרה. מבארת הגמרא את שיטת רבי שמעון המובאת בברייתא. אמר מר אמר החכם נאמר בברייתא רבי שמעון אומר אף ציבור לא הקריבו אלא פסחים וחובות שקבעו עליהם זמן. שואלת הגמרא מה הייתה מדי רבי שמעון מה טעמו כלומר מיכן למד זאת? ושיבה הגמרא דכתיב נאמר בפסוק בספר יהושע פרק ה' פסוק י' ויעשו בני ישראל את הפסח בגלגל. יש לתמוע פשיטה, פשוט שהיו צריכים להקריב קורבן פסח, ולמה הוא צריך הכתוב לומר זאת? אלא הקמש מלן, כוונת הפסוק ללמדנו ולהשמיע, דחובות כעין פסח הוא דקרב. דווקא חובות שקבעו עליהם זמן כמו קורבן פסח מקריבים בבמה. עליו כעין פסח, אבל קורבן שאינו כקורבן פסח, כגון פרי עליהם דבר של ציבור, או שעיר עבודה זרה, לא קרב בבמה. ואידך ומעטה יהיה קשה מהפסוק על שיטת התנאים האחרים הסוברים שהציבור הקריבו בבמה גם קורבנות שאין קבוע להם זמן, מדוע הוצרח הכתוב לומר שהקריבו את הפסח בגלגל? מתרץ את הגמרא מבא אלה לחדר רבי יוחנן, צריך את הפסוק להשמיע את דינו של רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן משום רבי בנהה, מסכת יבמות דף עין א' עמוד ב', ערל ישראל שנטמא במת, כלומר ישראל שלא נימול מחמת שמתו אחיו מחמת מילה, והוא נטמא תומת מת, מקבל הזעה בעודו ערל כדי להתאר מתומת מת, ואחר כך ימול ויהיה מותר בקורבן פסח. ולמדו זאת מבני ישראל שעברו את הירדן ביוד בניסן, ביוד א' בניסן נימולו, ואם לא היו מקבלים הזעה בעודם הרעילים אלא ביוד א' בניסן, מיד לאחר שנימולו לא היו מספיקים להתאר, עד יוד א' בניסן שהוא זמן הקרבת הפסח, לפי שההזעה השנייה תהיה רק בתתוו בניסן, כיוון שיש צורך שעברו שלושה ימים בין הזעה להזעה, ומביאה הגמרא ברייתא שהיא קשה בשיטת רבי שמעון, והיא מבארת אותה. תני תנא קמיה דרבה ברבה, שנה אמורה ברייתא בשיטת רבי שמעון לפי רב עדה בר אבא, כך כתוב בברייתא, אין הבדל בין במה גדולה לבין במה קטנה, אלא פסח וחובות הקבוע להם זמן, שבבמה קטנה אינם קריבים ובבמה גדולה קריבים. והקושי בברייתא הוא מדוע נזכר קורבן פסח בנפרד, הרי גם הוא קורבן חובה שקבוע לו זמן. אמר לי, תתרגם מתניתך, תפרש את הברייתא כך, אין בין במה גדולה לקטנה, אלא קורבן פסח שקרב בגדולה ואינו קרב בבמה קטנה, לפי שפסח אינו בא בנדבה. וכן בקורבן שבא גם בחובה וגם בנדבה, כגון בעולת חובה של ציבור, שבא בחובה כמו תמיד ומוסף, שהיא קריבה רק בבמה גדולה, דאיקה שיש בדומה לעולת נדבה שקריבה גם בממת יחיד. דאי חטאת, אם תאמר שגם סעירי הרגלים שהם חטאת שקבוע להם זמן, יקרבו בבמה גדולה, חטאת נדבה מאיקה, וכי מצינו חטאת שבאה בנדבה? ואילו תוספות בדיבור המתחיל תתרגם, פירשו את שיטת רבי שמעון כך, ששאר קורבנות צריכים להיות דומים לפסח בזה, שכשם שפסח קרב בבמה בין בציבור, כשהפסח קרב בזמנו בי"ד בניסן ובין ביחיד בפסח שני, כך שאר קורבנות צריכים להיות כאלה שמקריבים מהם בין בציבור ובין ביחיד. ולכן, עולות שקבוע להם זמן כמו תמידים ומוספים, קריבים בבמה משום שקריבים גם ביחיד כשבאים בנדבה, אבל חטאות של ציבור שקבוע להם זמן כמו סעירי הרגלים, אינם קריבים בבמה לפי שאינם באים בנדבה ביחיד. מקשה עכשיו הגמרא, למה היה צריך להעמיד את הברייתא דווקא בעולת חובה? ולוק מה שיעמיד את הברייתא גם במנחת חובה דאיקה חביתין, הרי יש גם מנחת חביתין הקריבה בכל יום, וכך תתפרש הברייתא. אין בין במה גדולה ובין במה קטנה, אלא עולת חובה כתמידים ומוספים, וכן מנחת חובה כמנחת חביתין שהם קורבנות חובה של ציבור, וקבוע להם זמן בכל יום ויום, והם קריבים בגדולה ולא בקטנה, ויש בדומה להם בין נדבה, עולת נדבה ומנחת נדבה, שקריבים בין בבמה גדולה ובין בבמה קטנה. ודרץ את הגמרא כסבר, עבד הבר אהבה סובר שאין קורבן מנחה כלל בבמה. אם כן, נסכם עכשיו את השיטות בסוגיה בעניין הקרבת מנחה בבמה. רבי מאיר בברייתא ליל בדף קי"ז, שהוא בעצם תנא קמא במשנה בדף קי"ג, סובר שמקריבים מנחה בבמה. לעומת זאת, שיטת רבי יהודה וחכמים ורבי שמעון, אין מנחה בבמה. ויש לדון לסוברים שאין מנחה בבמה, האם זו הלכה שנאמרה דווקא בבמת יחיד או גם בבמת ציבור. וגם יש לדון האם זו הלכה שנאמרה דווקא במנחה של יחיד או גם במנחת חובה של ציבור. מנחת יחיד בבמה גדולה לשיטת חכמים, כותבים התוספות בדיבור המתחיל ורבנן, שחכמים האחרונים אמרו כאן וכאן, דהיינו גם בבמה גדולה וגם בבמה קטנה לא קרבו מנחות ליחיד. ולפי זה כך סוברים גם חכמים הראשונים, שהרי כל ההבדל ביניהם הוא רק אם קרבו נסכים במדבר. וגם רבי יהודה סובר כמותם שמנחת יחיד לא קרבה גם בבמת יחיד, ואין חילוק בין במה גדולה לבמה קטנה. כך אומרים התוספות. ולגבי מנחת ציבור בבמה גדולה, כתב חידושי הגריז על התורה בפרשת אמור, שגם לסובר שאין מנחה קריבה בבמה ואפילו בבמה גדולה, היינו דווקא מנחת יחיד, אבל מנחת ציבור קריבה. והוא מביא פסוק מפורש בספר שמואל א', פרק כ"א, פסוק ז', שהיה בנוב לחם הפנים, וממנו נתן אחימלך לדוד לאכול. אומרת הגמרא שנינו במשנה, באו לשילו, נאסרו הבמות, ולא הייתה שם תקרה, אלא בית אבנים בלבד מלמטן, והיריות מלמעלן, והיא הייתה מנוחה. אם כן, אמרה המשנה שפתחה את הפרק ה-14, המשנה היחידה בכל הפרק הזה, שכאשר נקבע המשכן בשילו, נאסרו הבמות להקרבה, ולא היה שם במשכן שבשילו תקרה מנסרים, אלא בית אבנים בלבד מלמטן, כלומר ארבעה קטלים, והיריות שהיו במשכן שבמדבר מלמעלן. היא הייתה מנוחה, עליה נאמר בפסוק, כי לא באתם הדתה אלא מנוחה, והכוונה למשכן שילו, שאז נחו מהכיבוש, והיינו שהיתר הבמות יהיה קיים עד שתבואו לשילו. מבררת הגמרא מניין למשנה השינוי הזה שבין משכן שילה לבין המשכן שעשה משה. שואלת הגמרא מניין מילי, מה המקור לכך שבמשכן שילה היו קירות אבן ותקרת יריות? משיבה הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כתוב אחד אומר בספר שמואל א' פרק א' פסוק כ"ד, ותביאהו בית השם שילה. הפסוק מדבר אודות הבאת חנה את שמואל בנה כאשר נגמל למשכן שילה, הרי שמשכן שילה היה בנוי כבית, וכתוב אחד אומר בספר תהילים פרק עין ח' ויתוש משכן שילה אוהל שיכן באדם, וכתיב עוד נאמר שם בתהילים עין ח' וימאס באוהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר. הפסוקים בתהילים מתארים את קורות עם ישראל מיציאת מצרים עד הבחירה בדוד המלך וירושלים, ונאמר שם שבעקבות חטאי ישראל שהכעיסו את הקדוש ברוך הוא בבמותם ובפסיליהם, נטש את משכן שילה, הסגיר את עמו לחרב, וכן הפיל את כהניו בחרב. ושוב נאמר שמאס באוהל יוסף ומשכן שילה שהיה בנחלת אפרים ובשבט אפרים, ובחר בשבט יהודה בהר ציון ובדוד עבדו. שואלת הגמרא, כיצד? כיצד יתכנו שני הדברים, בית ואוהל כאחד? אם הוא נקרא בית, כיצד כינה הוא הכתוב אוהל? הלמדת שלא הייתה שם תקרה כבית גמור, אלא היו בו קירות אבנים מלמטן כבית, ויריות פרוסות עליהן מלמעלן כאוהל, והיא הייתה מנוחה. וקורבן העידה מפרש שכוונת הדברים שמשכן שילה נקרא מנוחה, כיוון שהיה בניין של קבע. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק ה-14, אודות משכן שילה, קודשי קודשים נאכלים לפנים מן הכלאים, וקודשים קלים ומעשר שני בכל הרואה. ואירת הגמרא את מקור הדין האמור במשנה אודות אכילת קודשים קלים בשילה. שואלת הגמרא, מניין מילי, מה המקור לכך שקודשים קלים נאכלים בכל הרואה? מביאה הגמרא מדברי המוראים שלמדו זאת מכמה מקורות. אמר רבי יהושע, היה יש ללמוד זאת ממה דאמר קרא, ממה שאמר הפסוק בספר דברים פרק י"ב פסוק י"ג, ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה. ויש לדרוש מן הכתוב שבכל מקום אשר תראה ממנו את שילה, אי אתה מעלה, אי אתה מקטיר קורבנות, אלא בשילה עצמה. אבל אתה אוכל את בשר הקורבנות בכל מקום שאתה רואה משם את שילה. ומכאן למדים שקודשים קלים נאכלים בכל הרואה. דנה הגמרא בלימוד הזה ושואלת, ואם השם הנדרוש את הפסוק באופן אחר, שבכל מקום שאתה רואה ממנו את שילה, אי אתה מעלה, אתה לא מקטיר קורבנות, אבל אתה זובח, אתה שוחט בכל מקום שתראה ממנו את שילה. אם כן נלמד מהפסוק ששחיטת קורבנות קודשים קלים בשילה כשירה בכל הרואה. בשיבה הגמרא, אמר רבי ינאי, אמר קרא, נאמר בפסוק שלאחריו, כי אם במקום אשר יבחר השם, באחד שבטיך שם תעלה עולותיך ושם תעשה כל אשר אנוכי מצווקה. דהיינו, שהן העלאה, דהיינו ההקטרה והן העשייה, שער עבודות הקורבן, ובפרט השחיטה, שהיא עשייה באלמה ולא במזבח, יעשו רק במקום אשר יבחר השם ולא בכל מקום אשר אתה רואה. ומכאן, שאין לדייק מן הפסוק הקודם, אלא שאכילת הקורבן כשרה בכל מקום שאתה רואה. רבי אבדימי בר חסה אמר, המקור שקודשים קלים נאכלים בשילה בכל הרואה, וממה דאמר קרא? ממה שאמר הכתוב, ולא טענת שילה. טענת זה לשון אנינות וצער, מלשון טעניה כנאמר במגילת איכה, ועירב בבת יהודה טעניה ועונייה. יש לדרוש הכוונה ששילה, מקום שכל הרואה אותו לאחר חורבנו מתענח עליו, על אכילת קודשים שלו. ומכך שכשראו את שילה נזכרו באכילת קודשיו, אז מוכח שאכילת קודשים זו הייתה גם מחוץ לשילה בכל מקום שרואה אותה. רש"י אומר שהפסוק הזה כצורתו ולא טענת שילה לא מופיע בשום מקום. והכוונה, אומר רש"י, לפסוק המתאר את גבול נחלת שבט אפרים בספר יהושע פרק ט"ז פסוק ו', יצא הגבול הימה המחמטת מצפון ונסב הגבול מזרח הטענת שילה ועבר אותו ממזרח ינוחה. אומרת הגמרא, רבי אבאו אמר, יש ללמוד זאת ממה דאמר קרא, ממה שנאמר בברכת יעקב ליוסף בספר בראשית פרק ממתת פסוק רב ב', בן פורת יוסף בן פורת עלי עין. ויש לדרוש, הכוונה היא שפרה ורבה ונתגדל מקום אכילת הקודשים שבמשכן, שבחלק יוסף על ידי העין, שעין שלא רצתה לזון ולהנות מדבר שאינו שלו, שנתגבר ולא בא לאיש את פוטיפר אדוניו, תזכה ותאכל קודשים כמלוא עיניה. והיינו שעל ידי כך זכה יוסף שקודשי משכן שילה נאכלים בכל הרואה. רבי יוסי בר רבי חנינה אמר, יש ללמוד זאת ממה שנאמר בברכת משה לשבט יוסף, ספר דברים פרק למד ג' פסוק ט"ז, ורצון שוכני סנה. יש לדרוש, הכוונה היא שעין שלא רצתה ליהנות מדבר שאינו שלו על ידי רצון זה, שוכני סנה, תזכה ותאכל קודשים בין גבולי שאר השבטים הסנועין ששנו את יוסף ומחרוהו. כלומר, שעל ידי שנתגבר ולא בא לאשת פוטיפר, זכה שקודשי משכן שילה שבחלקו נאכלים גם בגבולותיהם של השבטים האחרים הסמוכים למשכן שילה ורואים אותו מתוך שטחם. וילו אמר שם מפרש הוא רצון שוכני סנה, הוא רצון שעל ידי שעשה רצון המקום ולא רצה ליהנות ממה שאינו שלו, שוכני, דהיינו קודשי משכן שילו, סנה, נאכלים עד שטחם של השבטים האחרים, שהייתה ראיית הרועה מגיעה משם עד לכאן. וילו רבינו חננאל הביא בשם גאון, שסנה היינו בין הסנאים, והכוונה לשבט בנימין שהייתה בו משפחת סנאה, כאמור במסכת הענית, דף חבב עמוד א', שגבול בנימין היה סמוך לגבול יוסף. דנה הגמרא מהו המקום הנחשב בכל הרועה שבו נאכלו קודשי שילו. אומרת הגמרא תנה נאמר בברייתא בכל הרועה שאמרו חכמים שהוא שיעור המקום לאכילת קודשים קלים במשכן שילו, היינו שהוא רואה את כולו, ולא שיש דבר מפסיק בינו לבינו. אמר לי רבי שמעון בן אליקים לרבי אלעזר, אסבר לך, אסביר לך ואתן לך דוגמה למה כוונת הברייתא. כוונתה שהוא רואה את שילו כגון מי שרואה אותה מבית כנישתא, מבית הכנסת דמעון שנראית שילו משם, ואין דבר מפסיק. בית הכנסת של מעון מוזכר בשס פעמים רבות, במסכת שבת דף קוף למתת, במסכת יבמות דף סמך דלת, במסכת בבקמה דף צדיתת, במסכת חולין דף צדיזיין, ובכולם מוזכר שרבי יוחנן היה שם. והזבחי אפרים מביא ממספר מקומות בתלמוד הירושלמי, בהם מבואר שמעון הייתה סמוכה לטבריה, מקום מגורי רבי יוחנן ותלמידיו, רבי שמעון בן אליקים ורבי אלעזר, ולכן אי אפשר שיראו משם את שילו. ולדבריו כוונת הגמרא היא, שכשם שממעון ראו את טבריה ללא דבר מפסיק, כך הוא השיעור לראיית שילו לשם אכילת קודשים בכל הרועה. דין נוסף אמר רב פאפה בכל הרועה שאמרו חכמים, לא הכוונה שהוא רואה את כולו של שילו דווקא, אלא די ברואה את מקצתו בלבד. באי רב פאפה, הסתפק רב פאפה, אם הוא במקום כזה שהוא עומד ורואה את שילו, אבל כשהוא יושב הוא לא רואה את שילו, מהי? מה הדין בזה? ואת הספק הזה ניתן לבאר בשלושה אופנים. א', שהנידון הוא על אכילה בעמידה, והצד שלא יאכל הוא מאחר שילו היה יושב לא היה רואה את שילו, אבל בישיבה ודאי שלא יכול לאכול. ב', הנידון על אכילה בישיבה, והצד שלא יאכל, כיוון שעכשיו אינו רואה אותה, אבל בעמידה ודאי שיכול לאכול כיוון שהוא רואה. ג', שהנידון על שני מצבים כאחד, אם יכול לאכול בישיבה כיוון שהוא רואה בעמידה, או שאינו יכול לאכול אפילו בעמידה, כיוון שהוא לא רואה בישיבה. באי רב ירמיה, הסתפק רב ירמיה, אם כשהוא עומד על גבי הנחל ורואה את שילו בתוך הנחל ואינו רואה אותה, מהי? דהיינו, מה דינו של הנמצא בנחל ולא רואה את שילו? האם יכול הוא לאכול קודשים משום שאף מקומו נחשב בכלל כל הרואה, משום שמשפתו של הנחל שהיא גובה הקרקע כן נראית שילו ודי בכך, או שיש צורך שיראוה במקומו של האוכל עצמו? מסיקה הגמרא ואומר תיקו, יעמדו הספקות הללו בלא הכרעה, כי אם לא נפשטו תיקו ראשי תיבות שתשפיע לו אליהו הנביא, יתרץ קושיות ויבעיות כשיבוא במהרה בימינו ויבשר על הגאולה. מביאה הגמרא דברים אודות השראת השכינה במשכן. כי את הרב דימי כאשר בא רב דימי מארץ ישראל לבבל אמר בשם רבי, בשלושה מקומות שרתה שכינה לישראל במשכן ובמקדש, בשילו ונובי גבעון ובית עולמים, בית המקדש שבירושלים. נובי גבעון נחשבים כאחד וטעם הדבר לפי ששניהם כבמה ואינם קדושים, ובכולן לא שרתה אלא בחלק בשבט בנימין, שנאמר בספר דברים פרק ל"ג פסוק י"ב, לבנימין אמר ידיד השם ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום ובין כתיפיו שכן. הפסוק עוסק בהשראת השכינה על ישראל במשכן ובמקדש שתהיה בחלק בנימין. יש לדרוש מהתיבות חופף עליו כל היום, שכל חפיפות כל השראות השכינה לא יהיו אלא בחלקו של בנימין. והגמרא תבאר מיד כיצד היה כך. מביאה הגמרא מסע ומתן בדברי רב דימי. אומרת הגמרא כי אזיל אביי ואמרה כמי דרב יוסף, שהלך אביי ואמר את השמועה הזו לפני רבו רב יוסף, אמר רב יוסף על אביי, חד ברא אבלי, בן אחד בלבד היה לו, לחייליל, חייליל זה שם אביו של אביי, ולא מתקן, ואין הבן הזה מתוקן כיאות, שהוא אומר דבר שאינו נכון. ומה הדבר הלא נכון? הייתכן שלא שרתה שכינה אלא בחלק בנימין? שלפי דבריו היה גם משכן שילו בחלק הזה, והכתיב הרי נאמר בתהילים עין חטא, ויתוש משכן שילו, וכתיב נאמר בהמשך הנטישה הזו, וימאס באוהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר, הרי שהיה משכן שילו בנחלת אפרים ולא בנחלת בנימין. אמר עבדה, מתרץ את הגמרא, אומר עבדה, מה היא קשה לי? מה קשה לו לרב יוסף אודות האפשרות של השראת השכינה במשכן שילו בחלק בנימין? דילמה, שמה שרתה השכינה בחלק בנימין, ואילו סנדרי גדולה הייתה בחלק יוסף. מי דמצינו? בבית עולמים, כשם שמצינו בבית המקדש. דשכינה שרתה בחלקו של בנימין, קודש הקודשים היה בחלקו של בנימין, ואילו סנדרין גדולה הייתה בחלק יהודה. וכוונת הדברים היא שהר הבית עמד במקום בו נשקו נחלת יהודה ונחלת בנימין זו בזו, ולפיכך היה חלקו בנחלת יהודה וחלקו בנחלת בנימין. צידו המזרחי כולל עזרת נשים, עזרת ישראל, ו- והסנדרין שהייתה בה, ועזרת כהנים עד המזבח היו בנחלת יהודה. והמשיכו לצד מערב ובו המזבח, האולם, היכל וקודש הקודשים, היו בנחלת בנימין כאמור לאל בדפנון ג' עמוד ב'. אם כן, אותו דבר גם כאן. אפשר שכך היה ונתקיימו שני הפסוקים. הפסוק ובין כתפיו שכן נתקיים בכך ששרתה שכינה בחלק בנימין. והפסוק בתהילים וימאס באויל יוסף ובשבט אפרים לא בחר, נתקיים בכך ששר משכן שילו היה בנחלת אפרים. שואלת הגמרא, אמר לי רב יוסף לרב עדה, אחי אשתה, וכי כך הוא הדבר, כלומר וכי ניתן לומר, כן. הרי אין דומה זה כלל למה שהיה בבית המקדש בירושלים, שהייתה שם שכינה בחלק בנימין וסנדרין בחלק יהודה. כי אתם שם בבית המקדש ניתן לומר זאת, משום דמקרב הנחלות, קרובות הנחלות של שבטי יהודה ובנימין, גבי הדדי, זו לזו, והן נפגשות במקום המקדש, ולכן אפשר הדבר שיהיה בית המקדש מתחלק בין שתי נחלות. אבל אחר כאן, במשכן שילו ממקרבן, האם קרובה שילו לנחלת בנימין, עד שנאמר שהייתה גם נחלה זו וגם נחלה זו בשטח משכן שילו? אמר שם מפרש ששאלת הגמרא היא שלא מצינו בפסוקים שהיו נחלות יוסף ובנימין משותפות בעיר אחת, כמו שמצינו שנחלות יהודה ובנימין משותפות בעיר ירושלים. מתרצת הגמרא הכנה ממקרבן, גם כאן במשכן שילו ניתן לומר שקרובות היו הנחלות של בנימין ויוסף, כדי אמר רבי חמא ברבי חנינה, כמו שאמר רבי חמא ברבי חנינה לגבי בית המקדש, לאל בדפנון ג' עמוד א', וזה מופיע גם במסכתות מגילה ויומה, רצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין בדרום המזבח. קו הגבול בנחלות יהודה ובנימין לא היה ישר ממש, אלא מובלעת מיהודה נמשכת ונכנסת לתוך שטחו של בנימין. אותה מובלעת שנכנסה לשטחו של בנימין הייתה במקום בו היה ראוי להיות יסודו הדרומי של המזבח. ובה היה המזבח בנוי. ועל אף שנאמר כאן ובו היה המזבח בנוי, אין הכוונה למזבח עצמו אלא ליסודו. ואף אין הכוונה שהיה בנוי שם אלא אדרבה, שהיה ראוי להיות בנוי. ועקב היותו חלקו של יהודה לא נבנה. ולכן לא היה שם יסוד למזבח. מאחר שגבול נחלת יהודה הגיע ממזרח עד המזבח ממש, על כן לא היה בו יסוד. כמו כן הרצועה הייתה יוצאת מנחלת יהודה ונמשכת לתוך גבול בנימין, ממקום בו היה ראוי להיות יסוד דרומי. ועל כן גם שם לא היה יסוד, מסיבות אילו היה למזבח יסוד רק בצדו המערבי ובצדו הצפוני. היה בנימין הצדיק שצפה וראה ברוח הקודש שכך עתיד להיות, שתהיה רצועה זו נכנסת לנחלת בניו כאשר יחלקו את הארץ. מצטער עליה לב עולעה, כלומר מצטער ומייחל שלא כך יהיה אלא תעלה אפעיל לחלקו. ועל ידי כך יהיה יסוד גם בדרום המזבח. החנמי, אף כאן רצועה הייתה יוצאת מחלקו של יוסף ומגיעה עד לחלקו של בנימין ונכנסת לתוכו. הגמרא מביאה ראיה מהרצועה שיצאה מנחלת יהודה אל תוך נחלת בנימין, שהגבולות לא נעשו בקווים ישרים או קרובים לישרים דווקא, אבל כן ייתכן שאף שלא היו נחלות שבטי בנימין ויוסף קרובות זו לזו בסמיכות לשילו, אבל רצועה יצאה מזו והגיעה לזו. מעתה ייתכנו דברי רב דימי ששרתה שכינה רק בחלק בנימין, אף שנאמר בכתוב שהיה בנחלת יוסף, שאכן היה בחלק בנימין, אלא שנחלק בינו לבין נחלת יוסף על ידי רצועה שיצאה מחלק יוסף והגיעה עד משכן שילו. והיינו דכתיב, משום כך נקראת שילו בפסוק בשם טענת שילו, טענת לשון הנינות וצער, משום שנצטער בנימין על אותה רצועה שנכנסה לחלקו במשכן שילו, כשם שנצטער לרצועתו של יהודה שנכנסה לחלקו בבית המקדש. ודבריו של רב דימי בעצם שנויים במחלוקת תנאים. אומרת הגמרא, מה שאמר רב דימי שלא שרתה שכינה אלה בחלקו של בנימין, הרי זה כתנאי, נחלקו בו התנאים, שנינו בברייתא, נאמר בפסוק בספר דברים פרק ל"ג פסוק י"ב, לבנימין אמר ידיד השם ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. כפי שאמרה הגמרא לאל, הפסוק מלמד שהשראות השכינה יהיו בחלקו של בנימין. יש לדרוש את הפסוק, חופף עליו זה בית המקדש הראשון. כל היום זה בבית המקדש השני. וזה נדרש מריבוי בלבד, אבל לא נאמר בו חפיפה במפורש כבמקדש הראשון, משום שלא היה בדרגתו שחסרו בו כמה מן הכלים, אומר המהרש"א. ובין כתפיו שכן אלו ימות המשיח, שתהיה בהם דביקות גדולה יותר לשכינה מאשר בעולם הזה, ועל כן נאמר בהם, ובין כתפיו שכן שהוא חיבור גדול יותר מאשר חופף עליו כל היום. כך מסביר המהרש"א. בכל אילו תשרי השכינה בחלק בנימין, רבי אומר חופף עליו זה העולם הזה, שכל מקום ששרתה שכינה בעולם הזה היה בחלק בנימין, בשילו, בנוב ובגבעון ובבתי המקדש, כל היום אילו ימות המשיח, שכיוון שאין בינם לעולם הזה לשיבוד מלכויות, על כן לא נדרשו מהמילים ובין כתפיו שכן אלא מריבוי של כל היום, כך מסביר המהרש"א, ובין כתפיו שכן זה העולם הבא, שתהיה בו דביקות בשכינה גדולה יותר מהעולם הזה. שבכל אלו תשרי השכינה בחלק בנימין, ונמצא שדברי רב דימי מתאימים לדעת רבי, ואילו לדעת הנקמה, רק בבתי המקדש שרתה שכינה בחלק בנימין. מביאה הגמרא ברייתא הקובעת את מניין שנות המשכן בכל מקום בו היה. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא שמופיע בסדר עולם פרק י' א', מניין ימי אוהל מועד שבמדבר 40 שנה חסר שנה אחת, כלומר 39 שנים. מניין ימי אוהל מועד שבגלגל 14 שנה והם 7 שנים שכבשו בהם את הארץ, ו7 שנים שחלקו אותה בהן בין 12 השבטים. מניין ימי אוהל מועד שבנוב וגבעון 57 שנים. סך כל שנים אלו 110 שנים, בצירוף השנה הראשונה מיציאת מצרים ועד הקמת המשכן, 111 שנים, ומאחר שמיציאת מצרים ועד בניין הבית היו 480 שנה, שנאמר בספר מלכים א' פרק ו' פסוק א', והיה ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית בחודש זיו, הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל, ואיבן הבית להשם, נמצא שנשתיירו למשכן שילו 370 שנה, חסר שנה אחת, כלומר, שמניין ימי אוהל מועד שבשילו היה 369 שנים. מבררת הגמרא עכשיו את דברי הברייתא הזו. נאמר בברייתא, ימי אוהל מועד שבמדבר 40 שנה חסר שנה אחת. שואלת הגמרא מנהלן מיכן למדה הברייתא את המניין הזה. דאמר מר נאמר בברייתא אחרת, בשנה הראשונה ליציאת מצרים עשה משה את המשכן. בשנה השנייה הוקם המשכן. שנאמר ויהי בחודש הראשון בשנה השנית הוקם המשכן. ושלח משה מרגלים לתור את הארץ. עוד נאמר בברייתא מניין ימי אוהל מועד שבגלגל 14 שנה, 7 שנים שכבשו את הארץ ו7 שנים שחלקו אותה בין 12 השבטים. שואלת הגמרא מנהלן מיכן למדה הברייתא את המניין הזה? אומרת הגמרא נאמר בפסוק בספר יהושע פרק י' פסוק ז' דכאמר כלב שאמר כלב כאשר ביקש לקבל בחלוקת הארץ את העיר חברון, בין 40 שנה אנוכי בשלוח משה עבד השם אותי מקדש ברנע לרגל את הארץ ואשב אותו דבר כאשר עם לבבי. וכתיב ועוד נאמר שם בספר יהושע פרק י' פסוק י' ועתה הנה היה השם אותי כאשר דיבר זה 45 שנה מאז דיבר השם את הדבר הזה אל משה אשר הלך ישראל במדבר, ועתה הנה אנוכי היום בן 85 שנה. ומדברי כלב אילו ניתן לדעת כמה שנים עסקו בכיבוש הארץ. כי עברי לירדן בר כמה אבי כאשר עבר כלב את הירדן יחד עם כל העם ונכנסו לארץ בן כמה שנים היה? בר שבעין ותמני בן 78 שנים, שהרי מהפסוק הראשון למדנו שבשנה השנייה ליציאת מצרים שאז נשלחו המרגלים כאמור בברייתא שהובאה לאל, היה בן 40 שנה, וכיוון שלאחר מכן השתאו עוד 38 שנים במדבר, עד שמלאו 40 שנה ליציאת מצרים, נמצא שבעת הכניסה לארץ היה בן 78 שנים. וכאמר ואמר כלב בסוף שנות הכיבוש שעכשיו הוא בן 85 שנה, נמצא שחלפו 7 שנים. ואין לומר שבשעת שילוח המרגלים היה בסוף שנת ה-40, ובהמשך אותה שנה היה בן 41 וממילא, כשנוסיף 38 שנה נמצא שהיה בן 79 כשנכנסו לארץ. אי אפשר לומר כך, שכן לא לחינם נקת הכתוב את שנותיו של כלב, אלא ללמוד מהם את שנות הכיבוש והחילוק. ועל כוחך שבה כתוב לפרש ולא לסתום, והיינו שהיה אז בתחילת שנת ה-40, ולא בסוף שנת ה-40. כך אומר התוספות במסכת עירחין, דף י' ג' עמוד א' דיבור המתחיל כלב. אומרת הגמרא, הרי למדנו מכך, את המקור לאמור בברייתא אודות 7 שנים שכבשו את הארץ. עדיין יש לברר 7 שנים שחלקו בהם את הארץ מנהלן, מאיכן למדה הברייתא את המניין הזה? מבאר את הגמרא בשני אופנים, מבית אימא אם תרצה תאמר לתרץ, מי דשבע כבשו, שבע נמי חלקו. ממה ששבע שנים כבשו את הארץ, שבע שנים גם חלקו את הארץ בין 12 השבטים. ורשי אומר שזו סברה באלמה. מבית אימא אם תרצה תאמר לתרץ באופן אחר, שלמדה הברייתא שמניין שנות החילוק הוא 7 שנים, מדי לא משכחת לה, משום שאם לא תאמר כן, לא תוכל לקיים את האמור באחת הנבואות בספר יחזקאל בפרק מ', שהייתה נבואה זו ב-25 שנה לגלותנו בראש השנה בעשור לחודש, ב-14 שנה אחר אשר הוקטה העיר. והפסוק אינו מובן, וכי ראש השנה חל ב-10 לחודש. לכן תבאר הגמרא שהכוונה לשנת היובל. וביור הפסוק הוא שנבואה זו הייתה בראש השנה החל ב-10 לחודש, והכוונה ליום הכיפורים של יובל שבו תוקים בשופר, ונפטרים עבדים לבתיהם ושדות חוזרות לבעליהן, ואז היא ניכרת כשנת יובל. ולמדנו מהפסוק ש-14 שנה אחר שנחרבה ירושלים הייתה שנת יובל, והחורבן היה בשנת 36 ליובל. היובל חל בשנת ה-50, כיוון שמתבאר מהפסוק ששנת 14 לחורבן הייתה שנת יובל, יש לנקות מניין זה ממניין 50. והמספר המתקבל 36 זה מספרה של שנת החורבן למניין היובל, כלומר כמה שנים חלפו מקבוצת 50 השנים שהחלו ביובל הקודם, ושבסופן יבוא היובל הבא. והנה מכניסת ישראל לארץ ועד חורבן בית המקדש הראשון חלפו 850 שנה. כיצד החשבון? ובא לאל, פסוק המלמד שבניין בית המקדש היה אחר 480 שנה ליציאת מצרים. ממניין זה יש לנקות 40 שנה שמעט יציאת מצרים ועד כניסת ישראל לארץ, ואידך יש להוסיף 410 שנות בית המקדש הראשון, ונמצא שמניין השנים שמכניסת ישראל לארץ ועד החורבן והגלות זה 850 שנה. ומניין זה הוא כמניין 17 יובלות שלימים, שרי 17 כפול 50 זה 850. וכיוון שמבואר בפסוק שהיובל היה 14 שנים אחר שנחרבה העיר, מוכח מזה שלא מנו יובלות ב-14 השנים הראשונות מעת הכניסה לארץ, ולכן נשלם יובל רק 14 שנים אחר החורבן. ובהכרח טעם הדבר הוא מפני שעסקו אז בכיבוש וחילוק הארץ, וכיוון שכבר הוכחנו ששנות הכיבוש היו 7 שנים, יש להוכיח ששנות החילוק היו גם כן 7 שנים, שהם ביחד 14 שנים. וכך נאמר במסכת ערכין דף י"ב עמוד ב', תניא, 17 יובלות מנו ישראל משנכנסו לארץ ועד שיצאו, והיא אתה יכול לומר משעה שנכנסו מנו, שהם ספרו את היובלות משעה שנכנסו, שאם אתה אומר כן נמצא בית חרב בתחילת יובל, והיא אתה מוצא, לא תוכל לקיים את הפסוק ב-14 שנה אחר אשר הוקטה העיר. אומרת הגמרא, עוד נאמר בברייתא, מניין ימי אוהל מועד שבינו וגבעון הוא 57 שנים. ואירת הגמרא, מנהלן, מאיכן למדה הברייתא את המניין הזה? דכתיב נאמר, אודות עלי הכהן בשעה שנתבשר שנשבע ארון האלוקים במלחמה עם פלישתים, ספר שמואל א' פרק ד' פסוק ח', והיא כאזכירו את ארון האלוקים, והיא פול מעל הכיסא אחורנית בעד יד השער ותישבר מפרקתו וימות. ותנא שנינו בברייתא, כשמת עלי הכהן חרבה שילה, ובאו לנוב והקימו שם את אוהל מועד. כשמת שמואל הרמתי, הלא הוא שמואל הנביא ונקרא הרמתי על שם שגר ברמה, חרבה נוב על ידי שאול המלך ששלח להרוג את כהני נוב, ובאו לגבעון והקימו שם את אוהל מועד. וכתיב נאמר בספר שמואל א' פרק ז' פסוק ב', בשנה הראשונה שנעשה דוד המלך למלך על כל ישראל, אחר שכבר מלך 7 שנים על יהודה, ויהי מיום שבט אהרון בקריית יערים, וירבו הימים ויהיו 20 שנה, והינהו כל בית ישראל אחרי השם. ואהרון האלוקים הגיע לקריית יערים 7 חודשים אחר שנשבע, באותה עת שמת עלי. ונמצא שמעת מות עלי, שאז חרבה שילה ובאו לנוב, ובאותה עת הגיע אהרון לקריית יערים מתחילת מלכות דוד על כל ישראל, היו 20 שנה. מפרשת הגמרא את מניין 20 השנים. אומרת הגמרא, אני אילו 20 שנה, זהו חשבונן. 10 שנה שמלך שמואל בעצמו, כלומר שהיה שופט על ישראל משמת עלי הכהן, ולא היה עדיין מלך עד שהומלך שאול. ושנה אחת שמלך שמואל ושאול יחד, לפי שהיה שאול הולך בעצת שמואל בכל דבר עד מלחמת עמלק, בו לא שמע שאול לשמואל, ושוב לא יסף שמואל לראותו. ושתיים שמלך שאול לבדו, ועליהם נאמר, ושתי שנים מלך על ישראל, והכוונה לאלו שמלך לבדו ללא שהיה שמואל אמו. ושבע שנים דמלך דוד בחברון על שבט יהודה. ובעת שהחל דוד למלוך על כל ישראל, אז העלה את אהרון לעיר דוד, ונמצא שהיה אהרון בקריית יערים במשך 20 שנים. שבה הגמרא לבאר את חשבון הברייתא אודות ימי נוב וגבעון. אומרת הגמרא בדף קי"ט, ל-20 שנה אלו שהיה אהרון בקריית יערים מתחילת מלכות דוד על כל ישראל, יש לצרף את השנים שמאז ועד בניין הבית. הוא כתיב בספר מלכים א' פרק ב' פסוק י"א, והימים אשר מלך דוד על ישראל 40 שנה, בחברון מלך 7 שנים, ובירושלים מלך 33 שנים. ונמצא שיש להוסיף על ה-20 שנים עוד 33. ובשלמה המלך כתיב אודות בניין בית המקדש בספר דברי הימים ב' פרק ג' פסוק ב', ויחל לבנותו בחודש השני בשני בשנת 4 למלכותו. נמצא שיש להוסיף עוד 4 שנים, ועולה סך כל החשבון מעת פטירת עלי שבאו לנוב ועד בניין בית המקדש, אז תמו ימי אוהל מועד בגבעון, 57 שנים. מסיימת הברייתא, משום כל החשבונות האמורים המלמדים שמציאת מצרים עד שתמו ימי אוהל מועד בגבעון היו 111 שנים, נמצא שנשתיירו למשכן שילה מתוך 480 שנה שהיו מיציאת מצרים ועד לבניין בית המקדש, 370 שנים חסר שנה אחת. כלומר, שמניין ימי אוהל מועד שבשילה היו 369 שנים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק ה-14 והאחרון של מסכת זבחים, שנינו במשנה אודות הזמן שאחר חורבן שילה, אמרה המשנה, באו לנוב וגבעון, אותרו הבמות, קודשי קודשים נאכלים לפנים מן הכלאים, קודשים קלים בכל ערי ישראל, באו לירושלים נאסרו הבמות. מבארת הגמרא את מקור היתר של הבמות בזמן שבין שילה לירושלים. מנה אני מילי, מה המקור לכך שאחר חורבן שילה חזרו הבמות ואותרו עד שנבנה בית המקדש שבירושלים? ותנו רבנן, שנו חכמים ברייתא, נאמר בפסוק אודות היתר הקרבה בבמות בספר דברים פרק י' ב' פסוק ח', לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש כל הישר בעיניו, כי לובתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר השם אלוקיך נותן לך. יש לבאר את דברי הפסוק של המנוחה זו שילו, ואל הנחלה זו ירושלים, וכוונתו לומר שהיתר ההקרבה בבמות שמקריב בהם את כל הישר בעיניו, זה רק בעת שהיה אוהל מועד בגלגל ועדיין לא הגיעו אל המנוחה בשילו, ואל הנחלה בירושלים, כלומר שעדיין לא היה אוהל מועד בשילו, ועדיין לא נבנה בית המקדש בירושלים. יש לשאול למה חלקן הכתוב, כלומר למה היה צריך לכתוב את שתיהן, את שילו וירושלים, ולא היה די בהזכרת שילו שהיא מוקדמת לירושלים, וכבר מעת שבאו אליה נאסרו הבמות, וכל שכן שימשיך איסורם לאחר מכן בעת שבאו לירושלים. על כורחה הזכיר את שתיהן כדי ליתן היתר הקרבה בבמות בין זה לזה, בין שילו לירושלים, שביאתם לשילו לא אסרה את הבמות לעולם אלא לאותה שעה שהיו בה. ובעת שחרבה ובאו לנוב ולגבעון, היו הבמות מותרות, ועל כן הוזכרה גם ירושלים, לומר שביתן אליה, חזרה ועשרה את הבמות שהיו מותרות קודם לכן. ומדבריו של רשי עולה שהגמרה כאן סוברת שקדושה ראשונה קיצה לשעתה וקיצה לעתיד לבוא. כי אם היא הייתה סוברת שלא קיצה לעתיד לבוא, לא היה צורך בפסוק להתיר בין שילו וירושלים. מביאה הגמרה מסע ומתן בנידון של אכילת מעשר שני בנוב וגבעון. אמר לרש לקיש לרבי יוחנן, רשי מוסיף פה את המילים אי אחי, אם כך שהותרו הבמות ונסתלקה קדושת שילו לגמרי, מעשר שני נע מלתני. המשנה צריכה להזכיר גם מעשר שני ולומר שהביאו לנוב ולגבעון. אמר להישיב רבי יוחנן לרש לקיש מעשר שני בגזרה שווה שם שם מארון קיילפי. מארון למד שנאמר אודות אכילת מעשר וקודשים בספר דברים פרק י' ב' פסוק ו', והוויתם שם העולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם ותרומת ידכם ונדריכם ונדבותיכם ובחורות בקרכם וצונכם ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם. ונאמר בהקמת המשכן בספר שמות פרק מ' פסוק ב' ושמת שם את ארון העדות. יש ללמוד זה מזה ולומר שכיוון דארון לא אהבה, ארון לא היה באוהל מועד שבנוב ובגבעון, כי בעת חורבן שילו נשבע ארון על ידי פלישתים ושוב חזר לרשות ישראל שהביאו לקריית יערים, ולאחר מכן לעיר דוד ושם שעת שנבנה בית המקדש. אוהל מועד היה באותם שנים בנוב ולאחר מכן בגבעון, אבל הארון לא היה שם. אז אם הארון לא היה שמה, באוהל מועד שבנוב ובגבעון, מעשר שני נמי לא הווה, היא גם כן לא היה, כלומר, לא נאכל שם שאין אכילת מעשר שני נוהגת, אלא לפני אוהל מועד שבו הארון, ולכך לא הובא מעשר שני במשנה כמי שנאכל בנוב וגבעון, משום שאכן לא נאכל בהם. חזר ושאל רש לקיש את רבי יוחנן, נניח אם כך, שמה שאין מעשר שני נאכל בנוב וגבעון זה משום הגזירה שווה נלמדת מהארון, פסח וקודשים נמי, פסח וקודשים גם כן נאמר שלא נאכלו בנוב ובגבעון, דבגזירה שווה שם שם מארון ילפי. הרי בפסוק האמור נזכרים גם קורבנות שנאמר שם, ואביתם שמה עולותיכם וזבחיכם. יש ללמוד מגזירה שווה הזו, דקייבן דארון לא אהבה, היות וארון הקודש לא היה בנוב ובגבעון, אינו נמי לא אהבו, הם גם לא היו שם, כלומר לא נאכלו בנוב ובגבעון. ומדוע נאמר במשנה שנאכלים, ועל כוכחה שאין ללמוד גזירה שווה מארון כלל? אם כן שווה השאלה, מדוע לא נאמר שמעשר שני כן נאכל בנוב ובגבעון, ומדוע לא נאמר במשנה שמעשר שני אכן נאכל בנוב ובגבעון? אמר להישיב רבי יוחנן לרש לקיש, יש ליישב את שאלתך באופן אחר. דאמר לך, המני, מי הוא התנא במשנה שישמית ולא הזכיר אכילת מעשר שני בנוב ובגבעון? רבי שמעוני, דאמר לאל בדף קוף י' ז' עמוד א' אודות הקודשים הקריבים בבמות, שאף ציבור לא הקריבו בבמה גדולה, אלא פסח וחובות הקבוע להם זמן להקרבתם כגון תמידים ומוספים. אבל חובות של ציבור וכל שכן של יחיד שאין קבוע להם זמן להקרבתם, כגון פרי עלים דבר וסעירי עבודת כוכבים לציבור, או בחורות ליחיד, אחה ואחה כאן וכאן בין בבמה גדולה, שזה הכינוי לאוהל מועד כשהיה בנוב ובגבעון ובו הקריבו הציבור את קורבנותיהם, ובין בבמה קטנה, שכל יחיד במקומו הקריב את קורבנות היחיד בלבד, לא קרב, והרי מעשר בהמה מכלל חובות שאין קבוע להם זמן להקרבתם הוא, ועל כן אינו קרב בבמות, והתקש וקש ושווה מעשר דגן למעשר בהמה. כי נאמר בספר דברים פרק י' פסוק כ' ד', עשר תעשר את כל תבואת זרעיך יוצא השדה שנה שנה. מאמור עשר תעשר דורשים שבשני מעשרות הכתוב מדבר, אחד מעשר בהמה ואחד מעשר דגן. ומהקש זה למידים שכשם שאין מקריבים מעשר בהמה בבמה, כך גם אין צריך להביא אליה המעשר שני. וזהו טעם המשנה שלא כתבה שמעשר שני נאכל בנוב ובגבעון. שואלת הגמרא מכלל, האם ניתן ללמוד מהדברים האמורים דל רב יהודה הסובר שבבמה גדולה קרבו גם ליחיד חובות שאין קבוע להם זמן, אז קרב מעשר בהמה בנוב ובגבעון והוא הדין שנאכל שם מעשר שני? משיבה הגמרא, אין, אכן כן, דאמר רב עדא בר מתנא, הרי אמר רב עדא בר מתנא, מעשר שני ומעשר בהמה נאכלים בנוב ובגבעון לדברי רב יהודה. מקשה הגמרא, כיצד נאכל מעשר שני בנוב ובגבעון? והבא היא בירה, הרי הוא צריך לאכל כנגד המקדש דווקא, שנאמר והביתם שם עולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם, מתרצת הגמרא, ולאו תני האם לא שנה רב יוסף שלוש בירות אין, כלומר בשלושה מקומות שהיה אוהל מועד היה נחשב כמקדש, שילו ונובי גבעון ובית עולמים. ולמרות שמנינו פה ארבעה מקומות, בכל אופן נובי גבעון נחשבים כאחד. אומרת הגמרא, הוא רב יוסף תני לה, הוא שנה את הברייתא הזו, והוא רב יוסף עצמו אמר פירש לה לברייתא שדבריה אמורים לעניין אכילת מעשר שני, ואליבא דרבי יהודה, לפי שיטתו של רבי יהודה, שמעשר שני נאכל בנובי גבעון כאמור, שטעם הדבר הוא משום שהם נחשבות כבירה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק ה-14 האחרון של מסכת זבחים, באו לירושלים, נאסרו הבמות ולא היה להן היתר והיא הייתה נחלה. והיא הגמרא ברייתא ובמחלוקת אודות דרשת הפסוק אל המנוחה ואל הנחלה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. נאמר בפסוק אודות היתר הקרבת קורבנות בבמה בספר דברים פרק י"ב פסוק ט', כי לובתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר השם אלוקיך נותן לך. פירוש הפסוק הוא שמנוחה זו שילו, משכן שילו, ונחלה זו ירושלים, בית המקדש. ואומר, נאמר בירמיה פרק י"ב פסוק ח', הייתה לי נחלתי כאריה ביער. ולפי פשוטו של פסוק הוא עוסק בעם ישראל, והמצודת דוד מפרש, עדת ישראל היו לפניי כאריה ביער התורף כל בשר, כי כן אמא התורפים שמאבדים זה את זה. ואומר עוד פסוק שלאחריו בספר ירמיה נאמר, עי צבוע נחלתי לי, העי צביב עליה. גם פה מפרש המצודת דוד, וכי ישראל אמא לפניי כעי תצבוע בעלת הגוונים הסנועה לכל העופות, וקבוצת העופות הדורסים תכנה סביב עליה לאוכלה, והכוונה היא לבית המקדש. ומפסוקים אלו מוכרח שנתקנה בית המקדש בשם נחלה. אלו הם דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, מנוחה זו ירושלים, בית המקדש, ונחלה זו שילו, משכן שילו. ואומר, נאמר בתהילים קל"ב, זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב כי הביתיה. ואומר הפסוק שלפניו בתהילים, כי בחר השם בציון יבא למושב לו. מוכח שבית המקדש שבציון שבו עוסקים הפסוקים מכונה בשם מנוחה. כאמור לכמן, בדף קי"ט עמוד ב', שהכוונה למנוחת הארון, ארון הקודש. שואלת הגמרא, בישלמה למאן דאמר, מובן הדבר לרבי יהודה הסובר שמנוחה זו שילו. היינו דכתיב, לכן נאמר, אל המנוחה ואל הנחלה, שהקדימה כתוב את המנוחה שהיא שילו, לנחלה שהיא ירושלים, כי כך היה סדר הדברים. קדמה שילו לירושלים. אלא למאן דאמר לרבי שמעון הסובר שמנוחה זו ירושלים ואילו נחלה זו שילו, אם כן אל הנחלה ואל המנוחה מבא אלי. היה צריך להיות כתוב בפסוק קודם נחלה ואחר כך מנוחה, כי הנחלה שהיא שילו קדמה למנוחה שהיא ירושלים. מתרץ את הגמרא, אחי כאמר, כך כוונת הפסוק לפי הדעה של רבי שמעון, מה שמותרים אתם בהקרבה בבמות הרי זה משום דלא מבעיה, לא זו בלבד שלמנוחה דיינו לירושלים דלא מתיתו שלא הגעתם, אלא אפילו לנחלה שהיא שילו נמי לא מתיתו, גם כן לא הגעתם. וכך מתפרש הפסוק, כי לא הגעתם אל המנוחה ואפילו אל הנחלה שלפניה לא הגעתם. ויהיה הגמרא ברייתא ובדעות נוספות בביאור הפסוק, תנא דבי רבי ישמעאל שנה, תנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל, בשם רבי ישמעאל, זו וזו הן המנוחה והן הנחלה, הכוונה בהם לשילו. רבי שמעון בן יוחאי אומר, זו וזו הן המנוחה והן הנחלה, הכוונה בהם היא לירושלים, ושילו לא הוזכרה כלל, לדעה הזו לא נאסרו הבמות כלל עד שבאו לירושלים. שואלת הגמרא, בישלמה למאן דאמר, מובן הדבר לפי רבי יהודה הסובר שמנוחה זו שילו ואילו נחלה זו ירושלים, אינה מאיפך. או גם לרבי שמעון הסובר לאפש המנוחה זו ירושלים ונחלה זו שילו, מובן היינו דכתיב, לכן נאמר בפסוק אל המנוחה ולנחלה, שהכוונה לשני המקומות. אלא למאן דאמר לרבי ישמעאל שאמר זו וזו שילו, או לרבי שמעון בר יוחאי שאמר זו וזו ירושלים, מדוע חילקה התורה ואמרה אל המנוחה ואל הנחלה, שמשמע ששני מקומות הם? הרי כי לא באתם עד עתה אל המנוחה והנחלה מבא אלי. כך הייתה התורה צריכה לומר, שהרי הכוונה בהם למקום אחד, ולא להפסיק בין המילה מנוחה למילה נחלה על ידי המילה ואל. מסיימת הגמרא, קשה אכן הדבר קשה. עכשיו מבררת הגמרא את פירוש השמות מנוחה ונחלה לשתי הדעות שבברייתא הזו. שואלת הגמרא, בישלמה למאן דאמר, מובן הדבר לרבי ישמעאל הסובר שזו וזו מנוחה ונחלה, הכוונה בהם לשילו. יש לפרש שנקראה מנוחה על שם דנחובה מכיבוש הארץ שהיה קודם לכן ב-14 שנה, שהיה אוהל מועד בגלגל, וכן נקראה נחלה משום דפלגו אתם חלקו בה נחלות לשבטים, דכתיב בספר יהושע פרק ח' פסוק י', ויחלק להם יהושע ויפל להם גורל בשילו על פי השם. ספר יהושע נאמר שכשבאו לשילו עדיין לא חולקו נחלות שבעה שבטים, וחלוקה זו נעשתה בשילו, ובספר יהושע מתוארת דרך החלוקה וגבולות השבטים. אלא למאן דאמר לרבי שמעון בר יוחאי הסובר שזו וזו ירושלים, מדוע נקראו כך? בישלמה מובן מה שנקראת ירושלים בשם נחלה, לפי שהיא נחלת עולמים, ששם מקום המקדש לעולם. אלא מה שנקראת מנוחה, מהי מנוחה? מדוע היא נקראת כך? משיבה הגמרא, ירושלים נקראה בשם מנוחה על שם שהיא מקום מנוחת ארון הברית, דכתיב היא כנוח הארון. רש"י כותב שהפסוק הזה אינו קיים בשום מקום בתורה, ולכן אפשר לפרש שהכוונה לפסוק בספר דברי הימים ב' פרק ו' פסוק מ' א', האמור בתפילת שלמה, ואתה קומה השם אלוקים לנוחך, אתה ואהרון וזכה. שואלת הגמרא בישלמה למאן דעבר, מובן הדבר לרבי שמעון בר יוחאי הסובר שזו וזו ירושלים, אבל בזמן משכן שילה אבא שריה במות, היו מותרות הבמות, אז היינו דכתיב, זה מה שנאמר בספר שופטים, פרק י' ג' פסוק י' ת', ויקח מנוח את גדי העיזים ואת המנחה, ויעלה לצור להשם, הקריב קורבנות שלא במזבח באוהל מועד, אלא לסלע בשדה, כי הדבר היה מותר, כיוון שהותרו אז הבמות, אלא למאן דאמר לרבי שמעל הסובר שזו וזו שילה ובמות אבא אסירן, במות היו אסורות אז, מהי מהו שנאמר, ויקח מנוח את גדי העיזים ואת המנחה, ויעלה לצור להשם, הרי נמצא שהקריב קודשים בחוץ, והוא הדין שקשה גם לרבי יהודה ורבי שמעון שנחלה ומנוחה זה שילה וירושלים, על כל פנים בעת שהיה אוהל מועד בשילה נאסרו הבמות ומנוח, בזמן שילה היה, שקדם לזמנו של עילי, כי במותו חרבה שילה, כפי שלמדנו לעיל בדף קוף י"ח עמוד ב', מתרץ את הגמרא הוראת שעה הייתה, הורה להם ככה מלאך לעשות, מביאה הגמרא ברייתא נוספת אודות הדעה שזו וזו ירושלים, תנא דבי רבי ישמעאל נשנתה ברייתא בבית נדרשו של רבי ישמעאל, כרבי שמעון בן יוחאי דאמר זו וזו מנוחה ונחלה הן ירושלים, ולא כברייתא מובאת לעיל בשם רבי ישמעאל רבם שאמר שזו וזו שילה, וסימנך כדי לזכור את הדבר הזה משכי גברא לגברי, משך איש אחד אנשים אחרים, דהיינו משך רבי שמעון בר יוחאי היחידי את תלמידי רבי ישמעאל הרבים לנטות מדעת רבם ולסבור כמותו. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק ה-14 לעיל בדף קוף י"ב עמוד ב' כל הקודשים, הקדישן בשעת היתר הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות בחוץ, הרי אילו בעשה ולא תעשה, ואין חייבין עליהן כרת. דין קודשים שהוקדשו בשעת היתר הבמות נלמד מהפסוק למען אשר הביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים על פני השדה, מהמילים אשר הם זובחים, משמע שכבר היה להם שעת היתר לזובחם בבמה, וקודם שהספיק להקריבם נאסרו הבמות ומצווים להביאם לאוהל בועד. ושם נאמר והביאום להשם אל פתח אוהל מועד, שזוהי מצוות עשה, להביאם לאוהל מועד ולא לשוחתם בבמה. ולאו הבא מכלל עשה, נחשב לעשה. וכן נאמר ולא יזבחו עוד, שזו מצוות לא תעשה. ולבסוף נאמר שם, תהיה זאת להם, דרשו זאת להם ולא אחרת להם. כלומר, חיוב עשה וחיוב לאו יש להם, אבל חיוב קראת, שמוזכר בפרשה הבאה, אין להם. כך למדה הגמרא לעיל בדף קופה ועמוד ב'. אמר רב כהנא לא שנו לא נשנה הדין הזה שמקריב בבמה בזמן איסור הבמות קורבן שהוקדש בזמן היתר הבמות אינו חייב קראת אלא בשחיטה כשעשה את הקורבן הזה רק מעשה שחיטה שכן בפסוקים העוסקים בדין הזה נאמר לשון זביחה דיינו שחיטה אבל בהעלאה אם העלה את איבריו בבמה קראת נמי מחייב מתחייב הוא גם קראת על ההעלאה הזו נוסף על הלב והעשה שבדבר מה הייתה מה? מנמק רב כהנא דבריו מה הטעם לחלק בין שחיטה להעלאה ולחייב קראת בהעלאה לאמר קרא נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י"ז פסוק ח' מיד לאחר שנאמר האיסור לשחוט בחוץ בזמן איסור הבמות קורבנות שהוקדשו בזמן היתר הבמות ועליהם תאמר איש איש אשר יעלה עולה או זבח ואל פתח אוהל מועד לא יביאנו ונחרט האיש ההוא מעמיו והרי זה כאילו אמר על הסמוכין תאמר על הפרשה הסמוכה גם תאמר דהיינו שאיסור העלאת חוץ אמור גם באופן של הפרשה הקודמת העוסקת בקורבנות שהוקדשו בזמן היתר הבמות שגם אותם אין לעלות בחוץ אם נאסרו בינתיים הבמות. ובפירוש אמרה התורה, שאם כן יעלה, יש חיוב קראת על העלאה הזו. מתקיף לרבה, הקשה רבה על דברי רב כהנא, מי כתיב, האם נאמר בתורה, ועליהם תאמר? עם עין, במילה ועליהם, שאז יהיה הפירוש כדבריך שהכוונה היא לסמוך את איסור העלאת חוץ לדין האמור למעלה ממנו. הרי עליהם כתיב, כתוב עליהם עם א', כלומר אל בני ישראל הנזכרים שם קודם לכן, תאמר. ועוד קשה על דברי רב כהנא שרי תניה שנינו בברייתא ארבעה כללות היה רבי שמעון אומר בקודשים רבי שמעון היה אומר כללים שישנם ארבעה מינים של קודשים החלוקים זה מזה בעניין איסור הקרבתם בחוץ ואילו הם א' אם הקדישן בשעת איסור הבמות ושחט ואלה בשעת איסור הבמות בחוץ הרי הם באיסור עשה ובאיסור לא תעשה ויש בהם קראת ב' הקדישן בשעת היתר הבמות ושחט ואלה בשעת איסור הבמות הרי הן באיסור עשה ולא תעשה ואין בהם קראת מפני שנאמר חוקת עולם תהיה זאת להם למדו חכמים לעיל בדף קופה ועמוד ב' נאמר זאת למעתם מקראת ג' הקדישן בשעת איסור הבמות ושחט ואלה בחוץ בשעת היתר הבמות בזמן שחזרו הבמות להיות מותרות דהיינו שהקדישן בזמן המשכן שבמדבר או בזמן משכן שילה שהיה זמנם זמן איסור הבמות שיש אחריו היתר הרי הן בעשה שהרי בזה שהמתין עד שלא יוכל להביא את קורבנו אל פתח אוהל מועד ביטל את מה שצפתה אותו התורה והביאום להשם אל פתח אוהל מועד ואין בהם קראת ואין בהם לא תעשה דלת הקדישן בשעת היתר הבמות ושחט ואלה בשעת היתר הבמות פטור מכלום אינו עובר בזה שום איסור ותוספות שואלים, מה שייך לומר פטור מכלום על דבר שהוא עשה כדינו? לכן מפרשים התוספות, שהברייתא מדברת גם באופן שהקדיש את קורבנו על מנת להעלותו בבמת ציבור, ובאופן שנכנס הקורבן לתוך הקלעים, המקיפים את במת הציבור ודינו להיות מוקרב בבמת ציבור דווקא, מכל מקום המשכתו העלה אותו בבמת יחיד, אף על פי שלא עשה את המצווה כהלכתה, פטור מכלום, כי אין בזה לא ביטול מצוות עשה ולא איסור לא תעשה. הרי שרבי שמעון אמר במפורש שקורבן שהוקדש בזמן היתר הבמות, אין חיוב כרת על הקרבתו בחוץ בזמן איסור הבמות, לא על שחיטתו ולא על העלאתו. אומרת הגמרא, תיופתא דרב כהנא תיופתא. קושיה חמורה על שיטת רב כהנא שאומר שעל העלאה כן חייבים כרת. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ואילו קודשים. ומה בין במת יחיד לבמת ציבור? מונה המשנה את כל חילוקי הדינים שבין במת ציבור לבמת יחיד. מבארת הגמרא, מאיכן נלמדים חילוקי הדינים? מה ששנינו סמיכה, דהיינו שדין סמיכת הבעלים על ראש הקורבן אינו נוהג בבמת יחיד, נלמד ממה דכתיב בתורה, לפני השם ושמח, הרי שדין הסמיכה הוא רק לפני השם ולא בבמת יחיד. מה ששנינו שחיטת צפון, דהיינו שדין זה, ששחיטת קודשי קודשים צריכה להיות בצפון המזבח דווקא אינו נוהג בבמת יחיד, נלמד ממה דכתיב ושחט אותו לירח המזבח צפון לפני השם, הרי שדין שחיטת צפון הוא רק לפני השם ולא בבמת יחיד. מה ששנינו מתנות סביב, דהיינו שבבמת יחיד אין זורקים את הדם באופן של שתי מתנות שהן ארבע, נלמד ממה דכתיב וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתח אוהל מועד, מפסוק זה דרשו לאל, דין שתי מתנות שהן ארבע, הרי שלא צוותה התורה את הדין הזה, אלא על המזבח שבפתח אוהל מועד ולא בבמת יחיד. מה ששנינו תנופה, דהיינו שאין דין תנופה במנחות הקריבות בבמת יחיד, נלמד ממה דכתיב והניף הכהן לפני השם, הרי שדין תנופה הוא דווקא לפני השם, ולא בבמת יחיד. מה ששנינו הגשה, דהיינו שאין דין הגשה לקרן מערבית דרומית של המזבח, במנחות הקריבות בבמת יחיד, נלמד ממה דכתיב והגישה אל המזבח, הרי שאין מצווה להגיש מנחות אלא לפני המזבח הידוע, אשר באוהל מועד ולא לפני במת יחיד. ועוד שנינו במשנה שדנקם הסובר, שיש קורבן מנחה בבמה, אלא שבבמת יחיד אינה מנחות טעונות תנופה והגשה. רבי יהודה אומר, אין מנחה בבמה. אמר רב ששת, לדברי דנקם אומר שיש הקרבת מנחה בבמה, הוא הדין שיש הקרבת עופות בבמה. לדברי רבי יהודה אומר שאין להקריב מנחה בבמה, הוא הדין שאין להקריב עופות בבמה. שנאמר בפרשת שחוטי חוץ, וזבחו זבחי שלמים להשם אותם. פסוק זה נדרש לאל בדף קופה ועמוד ב' לעניין קורבנות שהוקדשו בזמן היתר הבמות, ומהמילה אותם יש לדרוש שבה התורה למעט, שרק זבחים שייכים בדין המבואר שם ולא מנחות, והיינו, משום שרק הזבחים ראויים לבמה. וכמו כן יש לדייק שרק זבחים שייכים בדין הזה, ולא עופות. נמצא שהתנא שמדייק פסוק זה ולומד ממנו למעט מנחות, בהכרח גם דורש ממנו למעט עופות. והתנא שסבר שאין לדרוש מיעוט מפסוק זה לעניין מנחות, גם לא דורש ממנו למעט עופות. חוזרת הגמרא לבאר את המקור לדינים הנוספים האמורים במשנה שאינם נוהגים בבמת יחיד. מה ששנינו וכהן, דהיינו שבבמת יחיד אין העבודה צריכה להיעשות על ידי כהנים דווקא, אלא גם זרים כשרים ואפילו עבדים. זה נלמד ממה ידכתיב, וזרק הכהן את הדם על מזבח השם פתח אוהל מועד, הרי שלא צוותה התורה שתהיה עבודה על ידי כהן, אלא בפתח אוהל מועד ולא בבמת יחיד. מה ששנינו בגדי שרת, דהיינו שבבמת יחיד לא נאמרה המצווה על עובד העבודה ללבוש בגדי כהונה. זה נלמד ממה שאמרה התורה לעניין בגדי כהונה בספר שמות פרק כ' פסוק מ"ג, והיו על אהרון ועל בניו בבואם אל אוהל מועד או בגישתם אל המזבח לשרת בקודש, הרי שהציווי ללובשם נאמר רק בקודש, כלומר במשכן ולא בבמת יחיד. מה ששנינו כלי שרת, דהיינו שבבמת יחיד אין העבודה נעשית דווקא בכלי שרת אלא כשרה גם בכלי חול, נלמד ממה שאמרה התורה לעניין כלי שרת בספר במדבר פרק ד' פסוק י' ב', אשר ישרתו בם בקודש, הרי שהשימוש שלהם הוא רק בקודש, כלומר במשכן ולא בבמת יחיד. מה ששנינו ריח ניחוח, דהיינו שבבמת יחיד אין מצווה להקריב את הקורבן באופן שיעלה ריח ניחוח, נלמד דמי דכתיב בספר ויקרא פרק י' פסוק ו', וזרק הכהן את הדם על מזבח השם פתח אוהל מועד, והקטיר החילה וריח ניחוח להשם, הרי שאין מצוות ריח ניחוח נוהגת אלא בפתח אוהל מועד ולא בבמת יחיד. מה ששנינו מחיצה בדמים, דהיינו שבבמת יחיד לא צריך לעשות סימן בחצי גובה המזבח כדי להבדיל בין הדמים הנזרקים למעלה ובין הדמים הנזרקים למטה, וכזכור כל הקורבנות הבאים מן הבקר ומן הצאן נזרק דמם למטה מחוט הסקרה חוץ מחטאת, שדמה ניתן למעלה על גבי הקרנות, וחטאת העוף נזרק דמה למטה ועולת העוף למעלה. אז מאיפה יודעים שבבמת יחיד לא צריך את המחיצה הזו בין החלק העליון של המזבח לתחתון? נלמד ממה דכתיב במזבח הנחושת ספר שמות פרק זך פסוק ה', והייתה הרשת עד חצי המזבח, כלומר שמהמילה המזבח למדנו שלא הצריכה התורה לעשות בחצי גובה המזבח רשת שתפקידה לשמש מחיצה לדמים, כמבואר לעיל בדף נ"ג עמוד א', שמפסוק זה למדה הגמרא שם שבמזבח אבנים צריך לעשות את חוט הסקרה להיכר בין דמים עליונים לדמים תחתונים. מזבח הנחושת הוא המזבח החיצון שעשה משה למשכן, בבית המקדש היה המזבח החיצון עשוי מאבנים, והיה שונה בכמה דברים מהמזבח שעשה משה, ואחד ההבדלים הוא מעשה רשת נחושת, שבמזבח האבנים לא הייתה הרשת הזו, אבל במקומה היה את חוט הסקרה, את הקו האדום שמקיף את המזבח בחצי גובהו. אז מהמילה המזבח למדנו שלא הצריכה התורה לעשות בחצי גובה המזבח רשת שתפקידה לשמש מחיצה לדמים, אלא במזבח הידוע שבמשכן ולא בבמת יחיד. מה ששנינו רחוץ ידיים, דהיינו שבבמת יחיד אין מצווה שירחץ הניגש אל העבודה את ידיו ואת רגליו, נלמד ממאי דכתיב ובקורבתם אל המזבח ירחצו. הרי שלא הצריכה התורה רחיצת ידיים ורגליים, אלא כאשר ניגשים לעבוד אצל המזבח הידוע שבמשכן ולא בבמת יחיד. עכשיו רמי בר חמה בא להוסיף על דברי המשנה שמעתה במת יחיד מחלק מדיני העבודה, והוא בא לומר שישנם אופנים שגם במת ציבור ממועטת מדיני העבודה שהוזכרו במשנתנו. אמר רמי בר חמה, לא שנו לא שנתה המשנה את הדין הזה שבבמת ציבור מצווים לחלק בין דמים עליונים לדמים תחתונים, והוא הדין לשאר הדינים שאמרה המשנה שנוהגים בבמת ציבור ואינם נוהגים בבמת יחיד, אלא בקודשי במה גדולה והקריבו בבמה גדולה, בקודשים שהוקדשו על דעת שיוקרבו בבמה ציבור, ובאופן שבא להקריבם שם בבמה ציבור. אבל בקודשי במה קטנה דקרבינו בבמה גדולה, בקודשים שהוקדשו על דעת להקריבם בבמת יחיד, והלך והקריבם בבמת ציבור, אין חיצוי, אין הקפדה איכן לזרוק את הדם. ראינו שבכלל מה שמייתה התורה במת יחיד ממחיצת דמים, כלול גם שאין חובה להקפיד על מקום זריקת הדם אם למעלה, אם למטה. וחידש רמי בר חמה שגם במזבח במת ציבור שיש מחיצה בחצי גובו לצורך הקודשים שהוקדשו לשם הקרבתם על במת ציבור, מכל מקום כאשר זורקים עליו דם קודשים שהוקדשו לשם במת יחיד, אין חובה להקפיד על מקום זריקת הדם. מוטיב רבה, הקשה רבה על דברי רמי בר חמה, הרי שנינו בברייתא שחזה ושוק הניתנים לכהנים מקורבן שלמים ותודה, ותרומת לחמי תודה ניתנת לכהן מארבעת מיני הלחמים הקריבים עם קורבן התודה, נוהגים דיני ענפתם ונתינתם דווקא אם הוקרבו בבמה גדולה, ואין נוהגים אם הוקרבו בבמה קטנה, משמע שבבמה גדולה הם נוהגים תמיד, גם בקורבנות שהוקדשו על מנת להקריבם בבמה קטנה, ובסוף בפועל יקריבו בבמה גדולה, וקשה על דברי רמי בר חמה, תרץ את הגמרא אם אתקן את גרסת הברייתא ואמור כך, חזה ושוק ותרומת לחמי תודה נוהגים בקודשי במה גדולה אם הוקדשו לשם במה גדולה והוקרבו בה, ואין נוהגים בקודשי במה קטנה אם הוקדשו לשם במה קטנה, אפילו אם בסופו של דבר העלה אותם בבמה גדולה, וכדברי רמי בר חמה. איקא דאמרי, מביאה הגמרא לשון אחרת בדברי רמי בר חמה, יש שאמרו את השמועה הזו של רמי בר חמה בלשון אחרת. אמר רמי בר חמה, לא שנו לא שנתה המשנה את הדין הזה, שבבמה ציבור מצווים לחלק בין דמים עליונים לדמים תחתונים, אלא בזמן במה גדולה ויקריבן בבמה גדולה, כלומר בזמן איסור הבמות, או בזמן היתר הבמות באותם קורבנות שאינם קריבים אלא בבמה ציבור כגון חטאות והאשמות, ובקורבנות שהוקרבו בבמה גדולה, אבל קורבנות הקריבים בזמן במה קטנה, כלומר בזמן שהבמות מותרות, אף על גב דקרבינו בבמה גדולה, למרות שיקריבם בבמה גדולה אפילו שהוקדשו מתחילתם לשם במה גדולה, אין חיצוי, אין הקפדה אחד למזרוק את דמם. מה טיב רבה, הקשה רבה על דברי רמי בר חמה, הרי שנינו בברייתא, הזה ושוק המורמים מקורבן שלמים ותודה, ותרומת לחמי תודה שנותנים לכהן מארבעת מיני הלחמים הקריבים עם קורבן התודה, נוהגים דיני ענפתם ונתינתם, אם הוקרבו בבמה גדולה ואין נוהגים אם הוקרבו בבמה קטנה, ומשמע שבבמה גדולה הם נוהגים גם בזמן היתר הבמות ושלא כדברי רמי בר חמה. תרץ את הגמרא, אם אתקן את גרסת הברייתא ואמור כך, חזה ושוק ותרומת לחמי תודה נוהגים בזמן במה גדולה, כלומר בזמן איסור הבמות, ואין נוהגים בזמן במה קטנה, בזמן היתר הבמות, לא בבמת יחיד ולא בבמת ציבור, וכדברי רמי בר חמה. אומרת הגמרא על דברי רמי בר חמה, ופליגה דרבי אלעזר, בדבר הזה חולק רמי בר חמה בין ללשון הראשונה ובין ללשון השנייה על רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, עולת במת יחיד, עולה שהוקדשה לשם במת יחיד ונשחטה בחוץ, שהכניסה אחר שחיטתה לפנים, לתוך המחיצות המקיפות את במת הציבור, קלטוה מחיצות לכל דבר, קיצו אותה המחיצות שתהיה שווה מעכשיו בכל דיניה לעולה שהוקדשה לשם במת ציבור. ואילו רמי בר חמה אמר שהיא הוקדשה לשם במת יחיד, ולאיקא דאמרי, אף אם הוקדשה לשם במת ציבור, אך הוזמן שנוהג בו יתר הבמות, אין נוהגים בה דיני במת ציבור. והיא הגמרא, ספק של רבי זיירה בעניין קליטת מחיצות. באי רבי זיירה, הסתפק רבי זיירה, עולת במת יחיד, עולה שהוקדשה לשם במת יחיד, שהכניסה לפנים לאחר ששחטה בחוץ וחזר אחר כך והוציאה לחוץ. מהו? מה דינה? מי אמרינן? האם אנחנו אומרים שכיוון דאילה שנכנסה לתוך מחיצת במת הציבור, קלטה לה מחיצתה, קלטה אותה מחיצה וחלובה דיני קודשי במת ציבור וצריך להחזירה לפנים ולעשות שם כל עבודותיה, להרים ממנה חזה ושוק להניפם ולתנם לכהן, או דילמה? או שמה נאמר, כיוון דהדר אדר, כיוון שחזרה ויצאה חוצה, הועילה לחזרתה ותהיה נידונת כקודשי במת יחיד, כבתחילה. והספק הוא בדעת רבי אלעזר, האם מה שאמר כלטוע מחיצות הוא דין במקום הקודש, שלפנים ממחיצות במת ציבור יש לנהוג ככל דיני במת הציבור, אפילו כשמקריב בתוכם קודשי במת יחיד, ואם כן, אם חזר הקורבן ויצא החוצה, אין חיוב להחזירו פנימה ודינו ככל קודשי במת יחיד, או שנאמר שדין הקליטה הוא דין בקורבן, שנתקדש בקדושת קודשי במת ציבור, ולכן אפילו אם יצא חובה להחזירו אל הקודש פנימה. ואומרת הגמרא לאו עיינו פלוקתא דרבא ורב יוסף, וכי אין ספק זה תלוי במחלוקתם של רבא ורב יוסף, דתנן, שנינו במשנה פותחת את מסכת מעילה, קודשי קודשים ששחתן בדרום ולא שחתן בצפון כמצוותן, והרי הם פסולים, ואין לעלותם על המזבח, מועלין בהם עדיין יש בהם איסור מעילה, ואין אומרים שהם נידונים כאילו חנקם או כאילו מתו מעליהם, שבזה הם נפקעים מדין מעילה, אלא אף על פי ששחיטה פסולה היא מכל מקום שם שחיטה עליה, ויש בה עדיין איסור מעילה. ובאילו הסתפקו בני הישיבה בפסול הזה, עלו מהו שירדו, אם בכל אופן העלו את עברי הקורבן הזה שנשחט בדרום על גבי המזבח, האם צריך להורידם או שקיצם המזבח ולא ירדו? הביאה הגמרא שנחלקו בזה רבא ורב יוסף. רבא אמר ירדו, אכן צריך להורידם כי אין המזבח מקצם. ורב יוסף אמר אם עלו לא ירדו מפני שנתקצו על ידי המזבח. הרי שלפי רבא, אין המזבח מקדש קורבנות שנשחטו מחוץ למקומם. וכמו כן בנידון שלנו, לא תקלוט המחיצה את הקורבן הזה שנשחט מחוץ למחיצת במת הציבור. כי אם תאמר שקלטה אותה מחיצה ונעשה דינו כקודשי במת ציבור, נמצא למפריע ששחיטתו הייתה מחוץ למחיצה הראויה לו מעכשיו, ועל כן לפי רבא ראוי לנו לומר שלא תקלוט אותו המחיצה. ואילו לדעת רב יוסף שסובר ששחוטי דרום שקלטם המזבח הוא הדין כאן, שתקלוט המחיצה את הקורבן אף על פי שנשחט בחוץ ויש להחזירו אל הקודש פנימה. דוחה הגמרא ואומרת תיבאי לרבא תיבאי לרב יוסף, יש להסתפק את ספקו של רבי זעירא. בין לפי רבא ובין לפי רבי יוסף אין להוכיח מה תהה דעתם באופן שבו נסתפק רבי זעירא מהמחלוקת שלהם בדין קודשי קודשים ששחטם בדרום. ומבארת הגמרא את דבריה, דיבאי לרבא יש להסתפק אפילו לדעת רבא ולומר שקודשי במת יחיד שנשחטו בחוץ ונכנסו פנימה נקלטו על ידי המחיצה, ואף על פי שיצאו אחר כך יש להחזירם פנימה, מפני שעד כאן לא כאמר רבא, עד פה לא אמר רבא את הדין הזה שעברי קודשי קודשים ששחטם בדרום ועלו על גבי המזבח אין המזבח מקדשם אלא במזבח, שדינו מבואר לאל במשנה בדף ג' עמוד א', דחזי למקדש, דלא חזי ללא מקדש, שהוא מקדש רק את מה שראוי לו, ואילו את מה שלא ראוי לו הוא אינו מקדש, ומשום כך הוא לא מקדש את מה שנשחט בדרום של העזרה, מפני שנפסלו בפסול חמור ונידונים כשחוטי חוץ ואינם ראויים למזבח. אבל דין הקליטה של המחיצה אולי הוא שונה. ואף על גב דלא חזי לי, ואף שקורבן זה שנשחט בחוץ אינו ראוי לבוא לתוך המחיצה, מכל מקום אם הוא נכנס פנימה קלטה אותו המחיצה. ומסיימת הגמרא את דבריה שאין לדמות את מחלוקת רבא ורבי יוסף לספק של רבי זעירא, ואומרת הגמרא עוד דילמה, וכמו כן אפשר להסתפק ולומר שאין המחיצה קולטת, ואפילו לרבי יוסף יש את הספק הזה, מפני שעד כאן לא כאמר רב יוסף אטם, שם בשחוטי דרום שאם עלו על גבי המזבח לא ירדו, אלא מפני דחד מקום הוא, שגם בשעת פסולו הקורבן בפנים העזרה, במקום אחד עם מקום הכשרו. אבל לך כאן, בקודשי במת יחיד שהוכנסו אחר שחיטתם אל הקודש, דתרי מקומות נינו, שמקום שחיטתם ומקום הקודש הם שני מקומות, לא. לא נאמר שתקלוט אותם המחיצה, מאחר שנשחטו בחוץ. הואיל וקודשים אלו לא היו מזומנים מתחילתם להיות מוקרבים במקום הקודש, אלא בחוץ. במקום שבו נשחטו אינם ראויים כלל למקום הקודש, ואין ראוי לומר שיעקר שם קודשי במת יחיד מהם, ויחול עליהם שם קודשי במת ציבור, רק מפני שהכניסם לפנימה מחיצות. או דילמה לא שנה, או שנאמר שאין דין שני מקומות שונה מדין מקום אחד, ואז כשם שקידש המזבח את שחוטי הדרום, כך תקלוט המחיצה את קודשי במת היחיד. אומרת הגמרא תיקו, תעמוד השאלה זו בספק כי לא נפשטה. תיקו זה ראשי תיבות של תשבי, הלא הוא אליהו הנביא, יתרץ קושיות ובעיות במהרה בימינו כשיבוא לבשר על הגאולה. עוברת הגמרא למחלוקת רבא ורבי יוסף שהובא לאל בתוך המסע ומתן בספיקו של רבי זעירא. מילתא נידון זה של קורבן שנשחט חוץ למקומו ועלה על גבי המזבח, אם דינו להישאר על גבי המזבח או שדינו לרדת, דפשיט עלי לרבא בחד גיסא ולרבי יוסף בחד גיסא, שהיה פשוט בעיני רבא להכריע בו כאחד הצדדים שירד מן המזבח, ובעיני רבי יוסף היה פשוט להכריע כצד השני שלא ירד מן המזבח. מבא אלה לרבי ינאי, הסתפק בו רבי ינאי. דבאי רבי ינאי, הסתפק רבי ינאי, עברי עולת במת יחיד, איברים של עולה שהוקדשה לשם במת יחיד ונשחטה בחוץ, שנכנסו פנימה אחרי השחיטה ונפסלו אחר כך על ידי שנגעה בהם תומה או בפסול אחר, שעלו למזבח, בכל אופן הם עלו למזבח, מהו שירדו, האם קיצם המזבח ולא ירדו, או שנאמר שלא קיצם המזבח וירדו. הרי שנסתפק רבי ינאי בדין קורבן פסול שנשחט מחוץ למחיצה ועלה על גבי המזבח אם ירד או לא, וזוהי הרי מחלוקת רבא ורב יוסף. אומרת הגמרא לגבי ספקו של רבי ינאי תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה. תיקו ראשי תיבות תשבי, יתרץ קושיות ויבאיות. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את לימוד הדפים קוף י"ח וקוף י"ט במסכת זבחים עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, מה למד רבי שמעון מהפסוק ויעשו בני ישראל את הפסח בגלגל? שאלה שנייה, מניין נלמד שבשילו היה בית אבנים אבל לא היה תקרה? שאלה שלישית, באילו מקומות שרתה שכינה על ישראל ובחלק איזה שבט היה כך? שאלה רביעית, מהו טענת שילה? שאלה חמישית, מהו חופף עליו כל היום? שאלה שישית, כמה שנים אחר צאת בני ישראל ממצרים נבנה בית המקדש הראשון? שאלה שביעית, מהו אל המנוחה ולנחלה? שאלה שמינית, מדוע יש שקוראים לשילה נחלה ומדוע מנוחה? שאלה תשיעית, מדוע יש שקוראים לירושלים נחלה ומדוע מנוחה? השאלה האחרונה, באיזה אופן שייך לשון פטור כשהקריב בבמה בשעת היתר במות, הרי מותר הוא לכתחילה? התשובה בתוספות. עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי, כוח במנחם אב תשע"ח, סיימנו ללמוד שני דפים. דפים קוף י"ח וקוף י"ט. במסכת זבחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. מחר יום שישי ערב ראש חודש אלול, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ערב שבת קודש, פרשת ראה, עם חגיגת סיום מסכת זבחים על 120 דפיה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. בנימין מילצקי שש שמח ונרגש לשמחת התורה הגדולה. יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. ותן חלקנו בתורתך. ושם נעבודך בעיראה, כי מעולם וכשנים קדמוניות, מתוך בריות גוף העונה אור המעליה, זרה חיה וקיימה זרה דלו איפסוק ודלו איפטול מפתגם האורייטה. יום מלא ניסים ונפלאות, בשורות טובות, רפואות, ישועות ונחמות, וכל מלדי מיטב, מנותן התורה. חלכם לאורייטה, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. חג שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.